ובכן, היום נלמד קצת לעניין מה שהגמרא דיברה על קביעות עתים לתורה, מה זה קביעות עתים לתורה ואיך גם לומדים תורה, שאנחנו נדע שלבוא ליום הדין שהאדם יבוא מוכן ולא יבוא כשהעניינים לא מסודרים. מבטיחים לאנשים הרבה הבטחות, מי יכול להבטיח? בגמרא בשבת דף למד א', אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, זאת אומרת העסקים היו בסדר, לא עשה גזל, הלנת שכר שכיר, לווה ומלווה, כל העניינים של הממון, אחר כך קבעת עתים לתורה. יש עוד שאלות, אבל שתי השאלות האלה הן גורליות מאוד להבין אותן. אז מרן בית יוסף כתב שם בסימן קוף נון ה. למה הביא את זה שם? אגב, רבנו יונה, מרן הלך בעקבות רבנו יונה. רבנו יונה כתב שאם אדם רוצה להצליח בכל העסקים שלו, שהכל ילך למשרים, שהפרנסה תהיה בסדר. אני לא מדבר כעת על עושר או על כל מיני דברים כאלה. פרנסה תהיה בסדר, לא יהיו לו נזקים בעסקים. אז הדבר הראשון, ישתדל אם הוא יכול. בבוקר, לפני שהוא עובד, ללמוד. אני יודע שלא כל אחד מסוגל לזה, כי יש הרבה צריכים להתחיל את העבודה בשבע, בשמונה, בתשע, ויש כאלה בשש. יש כאלה שעוקפים את הבעיה הזאת. ככה היה בדור שעבר. היו שנים מוקדם, ואז קמים לפני התפילה, יושבים, לומדים. עד היום יש הרבה בתי כנסת כאלה, אפילו אלה שלומדים דף יומי, לאו דווקא ההלכה. לומדים שעה לפני התפילה, אחר כך מתפללים, והולכים לעבודה, כל החיים, כל יום הולך, מה זה, שבת הגדול. אני אספר לכם עוד סיפור אישי גם. רבנו יהודה צדקה עליו השלום היה ראש שיבה שלנו, אבל לפני שהיה ראש שיבה הוא היה מעשה ראש שיבה בפועל, כי רבנו עזרא עתיה היה חולה מאוד מאוד חלש. אמר לנו פעם לפני 50-60 שנה, מה תקשיבו, יש הרבה חתנים שמתארסים והם צריכים ללכת לעסקים שלהם, אם זה לבנק, אם זה לקחת הלוואה מגמח, היה אז גמח שער החסד, היה מלווה כספים, אם זה לקנות רהיטים, אם זה לראות דירה, לשכור דירה, וכן אז זה הדרך. אתה רוצה להצליח, יש הרבה שהיינו הולכים, ביום שלם אתה מבזבז, לא מצאת פה, הוא לא היה, הוא לא הצליח, הוא לא היה עם מי לדבר, אומר תשמע, תלמד שעה בבוקר, כאילו אין לך שום בעיה. אבל שעה שלמה, שב תלמד, אחרי שעה תלך, נגיד מ-9 עד 10, אתה בא לישיבה ב-9, תלמד עד 10 רצוף, אבל רציני, אחר כך תלך, הכל ילך למשרים. אני אומר לכם, זה היה בדוק ומנוסה. בכל העניינים. אז חתן היה צריך לדאוג לכל דבר. היום יש לך אולם שהוא מכין הכל, יש לך קבלן שהוא עושה לך את כל הדברים, אז אתה היית צריך לדאוג בעצמך לכל הדברים, מההזמנות ועד הרשימה של ההזמנות, ואחר כך לחופה עצמה ולחתונה ולכל מה שצריך, ומתנות לכלה ואלף ואחד דברים. והיינו מספיקים, ביום שאדם היה מנסה וזה היה הולך, פה לפני 30 שנה אמרתי את זה פעם, אמר לי פה איזה שני יהודים אשכנזים שיחיו, שמעו את זה, בא אמר לי הרב, אני ניסיתי את מה שאמרת, זה אמת לאמיתה, זה האמת. אם אדם יכול לקבוע זמן ללימוד תורה על הבוקר, ולא משנה לפני התפילה, לפני עלות השחר, אחרי התפילה, אם זה באפשרותו, תדעו אין למעלה מזה. כך כתב רבנו יונה. רבנו יונה כותב, אולי אני אקרא לכם את לשונו אם אני אמצא, כן, כותב את זה בספר היראה, ילכו מחיל אל חיל, ומיד שיסיים תפילתו ילך ללמוד תורה, וטרם ילך לעסקיו. ואם הוא אדם חלוש ורגיל בפת שחרית, יאכל מיד. אבל טרם ילך לעסקיו, ילמד מקרא או הלכה, לקיים מצוות והגית בו, ואותה שעה ילמד בהיגיון הלב, זאת אומרת עם הבנה. אפילו אם אתה קורא פרק תהילים, קח תהילים עם פירוש ותלמד אותו, תצליח, עכשיו תלך לעסקים. זה דבר ידוע. לפני כל עסק שאתה עושה, כל פגישה שיש לך עם מישהו, תאמר מזמור תהילים. אבל רבנו יונה מבקש דבר אחד. תקרא אותו עם ביאור. אפילו פרק קצר. תקרא אותו עם פירוש, ותגיד אותו מתוך הלב, אומר רבנו יונה, אתה מצליח. אז הנה, יש לנו, זה דרך של התורה. זה לא עניין של הבטחה, הבטיח לי, לא הבטיח לי. זה דבר פשוט. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יהיה איתי ואצליח במה שאני עושה, ובמעט זמן, כמו שהגמרא אומרת, הגמרא שואלת, דורות הראשונים, מה היו עושים? היו שוהים שעה אחת קודם תפילתם, ועוד שעה אחר תפילתם, ועוד שעה בתפילה. הגמרא מקשה, נו, השחרית, אחר כך מנחה, אחר כך ערבית. אז מתי היו עושים עסקים? אומרת הגמרא, שיבה, מתוך שתורתם הייתה מתברכת, הייתה משתמרת, אז עסקיהם היו מתברכים. זאת אומרת, זה לא עניין של זמן. אתה רואה שאתה משקיע בלימוד תורה כל יום, אחד המרבה, אחד הממעיט, תדע שהעסקים שלך כעת ילכו, והעבודה תהיה הכי טובה והכי מוצלחת שיכולה להיות, וככה האדם תמיד יעשה שיקבע עיתים לתורה. עכשיו, דבר אחד צריך להיזהר, שלמשל, אם הוא קובע שעה, לא יחליף אותה בשום פנים ואופן. יש יצר הרע, ויש הפרעות, ויש אלף ואחת סיבות. אבל הוא יהיה פיקח, ולא יחליף את זה, כי בירושלמי אמר, רבי חלקיה בשם רבי סימון, העושה תורתו עיתים, זאת אומרת לפרקים, יום כן, יומיים לא. יומיים כן, שלושה ימים לא. וכן על זה הדרך, הרי זה מפר ברית. למה? כתוב, הפרו תורתך. אמנם הפסוק אומר להפך, את לעשות אדוני הפרו תורתך. הוא דורש את זה, הפרו תורתך, את לעשות השם. זה נקרא הפרת תורה. אתה כאילו הקדשת שעה ביום, זה לא קשור אם עשית תנאי או לא עשית תנאי, אמרת בלי נדר, לא אמרת בלי נדר, אתה עושה כעת התרה. עצם זה שאתה לא לומד קבוע, זה כבר לא טוב. צריך ללמוד בשעה קבועה, במקום קבוע וגם בספר קבוע, ואז הכל הולך כמו שצריך. בסנהדרין כתוב דברים יותר חמורים. כתוב זה נקרא נואף אישה חסר לב. זה הלומד תורה לפרקים. או לומד תורה תדיר ושאינו תדיר. פעמים קבוע, פעמים הוא נעלם. אתה לא רואה אותו. נסע לאמסטרדם. אתה יודע מה? כל שבועיים הולך לו, יש לו תירוצים. שערי תירוצים לא ננעלו. לכן, לימוד תורה קבוע, זה אחד הדברים הבדוקים של סוד ההצלחה שאדם זוכה להצליח. ואז, לא כל אדם זוכה, כך כותב רמה מפנו, יש לו פירוש אלפסי, לא הוא קורא לזה, על רבי, על עריף, כתב שיטה על עריף, הוא כותב, לא כל אדם זוכה בכל יום ללמוד באותה שעה, לא כל השעות הן תמידיות, יש אנשים שאופי העסקים שלהם זה להסתובב או זה, אז לפעמים הוא מצוי, לפעמים הוא לא מצוי, מה הוא יעשה? או נגיד הוא נהג ויש לו שעות אחרות של משמרת, אז יש לו במשמרת, יש לו שינויים, מה יעשה אחד כזה? אומר, בסדר, ילמד תורה בלילה, שלכי שווה פשיט כראה, קום מירוני בלילה, היה אומר, יפה למידני רבי יוחנן, חזר ואמר, אתון חמין ולפני, מה נהיר באפי, אתם רואים שאני לומד תורה, והתורה מאירה בפנים שלי? למה? אני לומד גם פעם ביום, פעם בלילה, אפילו חצי שעה. חצי שעה יום, חצי שעה לילה. וככה נפסק להלכה, שאפילו אדם למד כל היום, מהבוקר עד הערב, עד שקיעת החמה. בלילה לא למד, לא קיים מצוות לימוד תורה. והשני למד כל הלילה. ביום לא למד, אפילו חצי שעה, לא קיים. הוא למד חצי שעה ביום, חצי שעה בלילה, קיים והגית בו יומם בלילה. זה דבר גדול מאוד. עכשיו, מה כתב הזוהר על זה? תראו איזה מתנה אדם מקבל. אומר, מי שעוסק בתורה כל יום, גם ביום, גם בלילה, ואפילו חצי שעה, זוכה, תשמעו את המילים, אני קורא לכם מילה מילה, שהקדוש ברוך הוא עמו תמיד ושומרהו. אתה רוצה יותר מזה. קדוש ברוך הוא שומר שלך, ושולח מלאכיו לעוזרו, וגם בשעת פטירתו מהעולם מצילים אותו מהדין. למה? קבעת עתים לתורה. אצלו זמן זה היה זמן, ולימוד התורה היה לימוד תורה, לכן יזהר בזה מאוד. גם ספר חסידים כך כתב, הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק א' כך כתב, וכתב אפילו שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אבל רוב החוכמה זה בלילה. למה? שהלילה זה שעות שקטות, העולם לא רועש, אין פקקי תנועה, אין המולה, אין טלפונים. היום למעשה הטלפונים מתחילים לעבוד כבר מ-11 בלילה והלאה, ללא הגבלה. אבל אדם צריך לדעת, שעה שהוא לומד, נתק הכל. היה תלמיד חכם אחד גדול, שהיה בא לישיבת פורת יוסף הרבה. בהתנדבות היה בא יושב לומד שם תורה. איזה... אז היו איזה שני תלמידי חכמים צעירים, ישבו ללמוד איתו. יום אחד, אחד תלמידי חכמים, אחרי שעה קם, הלך באמצע לימוד גמרא, והיה סוגיה רצינית, הלך לחוץ מקרותכם לשירותים. חזר, אמר לו, איפה היית? סתם הם, חברים, לומדים יחד. אמר לו, אני הלכתי שירותים. מה זה שירותים? אומר לו, אז מה, אני לא אלך? אומר, אין דבר כזה. לפני שאתה בא ללמוד, אתה צריך להתפנות, ולדעת כעת 4 שעות אני יושב לומד, לא זז מהמקום. התהפך העולם. ככה היה. ומאז באמת הוא קיבל את התוכחה. מאותו יום הם יושבים, עומדים קבוע. אשריהם ואשרי חלקם. אלה שמתמידים וזוכים שבשעת הלימוד הכל יהיה בסדר. הכל הולך על הצד הטוב ביותר. יש רבי אהרון קוטלר, אם כבר אני סיפרתי לכם סיפור, אז יהיה עוד סיפור, לפני שמשה יגיע. היה רבי אהרון קוטלר, אתם זוכרים, היה בארצות הברית, אחרי השואה הנוראה. בשואה, חלק גדול מהישיבות שהיו באירופה, אלה שניצלו, הגיעו לשנחאי. הגיעו לשנחאי, וישבו שם. ישבו שם, היה ויכוח, מתי עושים שבת, אם יום קודם או יום אחרי, כי שם הזריחה והשקיעה שונים. קיצור, הם נהגו איך שנהגו, עושים לפנינו. הם מקדימים אותנו בערך ב-12 שעות. היממה שם שונה. שם היו כל גדולי העולם. אפילו הרב שח היה שם. ברוך, ברכתי? ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היה שם הרב שח, שהוא היה צעיר עוד. הוא סיפר שהייתה לו חולצה אחת בלבד 5 שנים. והיה בלילה מחבס אותה, ותולה אותה על הכיסא, יושב רק עם הטלית או הגופייה, אם היה לו, אני לא יודע מה, היה לומד, הולך לישון, בבוקר היא יבשה, לובש אותה, ככה כל יום. זה החולצה, חול, שבת, 9 באב, ראש השנה, יום הכיפורים, פסח, סוכות, מועדים, ככה היו לומדים. עכשיו, הגיעו, יצאו משם, הגיעו, היה גאון הרב משה פיינשטיין, היה גאון גדול בהלכה. תראו את הספרים שלו, אגרות משה, כמה חלקים, איזה, אין נושא בתורה כמעט שהוא לא... ונסע לארצות הברית. לשבת שמה, ללמד שם תורה. אבל לפני שהלך לשם, לפניו נסע, היה לו חבר, קראו לו רבי אהרון קוטלר. הרב אהרון קוטלר, הוא היה תמיד חכם גדול, בקיא בכל השס. ולא רק את השס, היה יודע את השס עם כל הראשונים בתוך הראש. אתה רוצה הראש, הרשב"א, הרמב"ם, רמב"ן, חידושי הרטב"א, וגם האחרונים שיש על השס. הכל כמאן דמנחה בכיסתה, כל מצוי בתוך הכיס שלו. ומה שהיו מדברים איתו, באיזה סוגיה שאתה רוצה ללמוד, באיזה מסכת שלא תהיה, 36 מסכתות, יש ביניהם קשות מאוד, באיזה סוגיה שדבר איתו, הוא ישר נחל שוטף. והיה גאון גדול. אז הוא סיפר, רבי אהרון קוטלר, נפטר לפני איזה 30 שנה, זוכרת, היינו בהלוויה שלו, הביאו אותו לכאן. אז הוא סיפר, שהוא איך זכה להיות גדול בתורה כזה, מה הוא עשה? הוא עשה מהפכה. הוא נסע לארצות הברית והגיע למקום שעד היום המקום הזה ידוע ומפורסם. זה נקרא לקווד. הייתה עיירה קטנה והיום הפכה להיות עיר. ויש שם 50,000 בני תורה. זאת אומרת, זה כמעט הישיבה הכי גדולה בעולם, והוא ייסד אותה. היום יש שם ראש מועצה שהוא חרדי לכל דבר. כל חברי המועצה חרדים, אין שם בכלל בעיות של דת, לא דת, שומרים דת, והממשל, אם זה הפדרלי, אם זה הממשל המקומי, מכבד אותם כבוד עצום מאוד מאוד. בקיצור, הוא סיפר שהוא היה שם, אז הוא הקים את הישיבה, והישיבה הצליחה. אבל לפני שהוא הגיע לשם, הוא הגיע לפה, הוא יצאו, נגמרה המלחמה, הגיעו לכאן. בינתיים הרב משה פיינשטיין הגיע לשם, והם היו ידידים. זה שמו משה, זה שמו אהרון. אז הוא לא ידע מה לעשות. ביקשו ממנו להישאר כאן, כי גם פה רוצים חכמים, היה חכמים, אבל רוצים גם אותו. כל רב זה שמש. זה אור בפני עצמו, כנר מצווה ותורה אור. אבל בארצות הברית שמעו, אמרו לו, תבוא, 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 אנחנו, אין לנו מי שילמד לנו תורה, אין לנו מי שיקים לנו ישיבה, אין לנו מי שייתן שיעורים, אנחנו רוצים. ואז אמריקה זה הייתה בעיקר רפורמים או קונסרבטיבים, לא היה יהודים משלנו, אורתודוקסים מה שנקרא. אז הוא לא ידע מה לעשות, לקח תנ"ך והתפלל לקדוש ברוך הוא, ישב בתענית, אמר ריבונו של עולם, מה שאני אפתח בתנ"ך, איזה פסוק שיהיה, כך אני עושה. כי כתוב בפסוק, אל אשר יצא הגורל שמה לא יהיה. פתח, ואז מי הרב פיינשטיין, אז רב אהרון קוטלר, סליחה, הוא נסע לשם, הלך הקים את הישיבה של הכבוד. אבל הרב משה פיינשטיין, לא היה להם עדיין פוסק, הרב משה פיינשטיין פוסק. פתח, יצא לו, ויאמר השם אל משה, הנה אהרון אחיך הלוי, הנה הוא יוצא לקראתך, לרעך ושמח בליבו. אמר, אין סימן גדול מזה. אהרון אחיך הלוי, שהוא מתלווה אליי, זה רבי אהרון קוטלר, אני קוראים לי משה, אני אסע לשם. אסע לשם בלב שלם. ובאמת ישב שם, והרביץ תורה עשרות רבות של שנים, יובל שנים. עד כדי כך, שם בארצות הברית פעם, דיברתי עם זה יהודי, אמר לי שמה, רבי, לא צריך הרבה, צריך לדעת מספר הטלפון של רב משה פיינשטיין. והיו מצלצלים אליו בלילה, ביום, סביב 24 שעות. שואלים אותו שאלה, עונה להם, והיו פוסקים. ואחר כך התחילו ללמוד הם בעצמם. אז כל הפסקים היה בידו. ורבי אהרון קוטלר היה יושב, הוא ישב בניו יורק, רבי אהרון קוטלר בלקווד, כנראה זו מדינה בכלל שונה, רחוקה משם, אבל נהיה שם תורה. אני רוצה לומר לך, אז הוא שאלו אותו את רבי אהרון קוטלר, איך זכית? לסוף ימיו הגיעו כבר 50,000, יותר. 50,000 חרדים, היום 50,000 בני ישיבות. חרדים יש כבר כמעט 250,000 כן ירבו שם בעיר הזאת. אמר להם, בואו נספר לכם. כשהייתי ילד, הייתי ברוסיה, ראיתי את אבא שלי. אבא שלי לא היה תמיד חכם, אבל היה מתפרנס מהעסקים. מה היה עושה? הוא היה מוכר פרוות. שם ברוסיה, הרי כל אחד יש לו איזה מעיל פרווה טוב, ואז אתה לא צריך כלום, זה שומר עליך. ממה הם עושים את הפרווה? צדים דובים, והדובים כדומן על פני השדה. צדים אותם, שוחטים אותם, לוקחים את האורות, מעבדים, ויש להם שיער טוב, וזה, זה מבידוד, שם אותו עליו, לא מרגיש קור, ושם 10 חודשים חורף, במקומות הכי קרים. אומר, ואבא שלי, זה היה העבודה שלו, היה סוחר, ולפעמים היה בא, מגיע סוג אורות לא טובים, פחות טובים, לא הולך, כן הולך, לפעמים יש מתחרים, לפעמים יש כך. אבל היה לו מידה אחת לאבא, הוא אמר, שאבא עשה סדר. אמר לי, אמא תראי, אני אין איפה ללכת, העסקים פה בבית, הכל בבית, שמחסן פה בבית. שבועיים, כמו רבי חיים בן עטר, הסבא שלו ככה עשה, שבועיים אני לומד תורה עם חברה. שבועיים אני בעסקים. בשבועיים שאני לומד תורה, התהפך העולם. יבוא הנשיא לינקולן, יבוא וושינגטון, ג'ורג', שמעת עליו? יש עליו רחוב פה בזה, ג'ורג' וושינגטון. יבוא בכבודו ועצמו, אני לא מפסיק את הלימוד. בשעות שאני לומד, לא דופקים לי בדלת, לא מדברים איתי, יהיה מה שיהיה. זה רב אהרון קוצר מספר, אומר יום אחד, הגיעה התקופה, היה חורף קשה מאוד, והעסקים לא היו טובים, והגיעה האורות לא טובים, והוא לא היה לו עבודה, אז הוא ישב ללמוד. ישב ללמוד, והנה יום אחד, באמצע שהוא היה לומד, והאישה יודעת מה המצב בבית, והיא לא מייללת, לא מקטרת, אתה שותקת, ואין לאכול, אין לחם, אין כלום. והנה יום אחד הגיע הסוחר, אמר לה, איפה בא לך? אמר לו, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא פנוי. שמי, אני לא עושה איתך משחקים. אני, יש לי אורות מיוחדים מיותר. אמר לה את שם האור. וזה אור נדיר. ואני אתן לו את זה, אני אוהב אותו מאוד, כי הוא אדם מאוד ישר, והוא משלם בזמן, והוא עומד בהבטחות, ואיתו לעשות עסקים זה ברכה. אני מבקש, תגידי לו, אם הוא כעת מוכן לעשות איתי עסק, כן, אם לא, אני הולך לסוחרים אחרים, יש סוחרים גויים. זאת הייתה בהתלבטות, אבל אין אוכל, אין כלום, מה עושים? בעלי אמר לא להפריע באמצע הלימוד, אבל צריך. הלכה דווקא לו בדלת, נכנסה, מה לא כן, מה קרה? אמרה, לא כך וכך קרה, נשברה כערה, אין כלום, אין אוכל. וזה המצב, מה אנחנו עושים? ורב אהרון קוצר מספר, אני הייתי בגיל 5, מסתכל על אבא, נו אבא, מה יעשה עכשיו? עושים אוכל, הבגדים קרועים, מה עושים? והוא אבא אומר לה, יתהפך העולם, בשעה שאני לומד תורה, אף אחד לא יפריע. אמרה לו, אבל זה פרנסה, אמר לה, פרנסה זה הקדוש ברוך הוא, אין יכול עליך לספרו, אם הוא רוצה, יש לו דרך מתי להביא לי, לא עכשיו. אז אתה לא התווכחה ולא דיברה, צדקת. שלחה אותו, הלך לקויים אחרים. והוא גמר, נגמרו השבועיים האלה, והנה יום אחד, איך שהוא יושב בעסקים, הגיע היהודי, הגוי הזה. אמר לו, תשמע, אתה לא יודע, הלכתי להוא, הבאתי לו חלק מהסחורה, מה עשה ממני צחוק, לא שילם לי, נתן לי כסף רובלים מזויפים, וכו' וכו' וכו'. עכשיו השגתי סחורה עוד יותר טובה ממה שהיה. ואני רק לך מוכר. באשראי, איך שאתה רוצה. אבל לא, בסדר, אני לוקח. אומר, לקח והתעשר עושר גדול, וקנה אחר כך בית מסחר, והעסיק פועלים, ועשה, אומר, וראיתי הכל היה בזכות אותו ניסיון, שבזמן הלימוד בא בן אדם ובשעת לחץ, ידע לעמוד כצוק איתן, לא ויתר, הצליח. והמשיך ללמוד על התורה ועל העבודה. אומר, כן ידע אדם, שאם הוא קובע, אבל קובע זמן, בשום פנים ואופן לא ישנה אותו, ושידע שיצר הרע יחפש את כל השיטות והדרכים להפריע, אבל זה לא יצליח ולא זה. בוא תשמע גם, אמרתי לקרוא לכם, מה כותב מרן רבי יוסף קארו בספרו מגיד משרים. אמרתי כבר כמה פעמים, יש הרבה אנשים, והם פמפמים לנו בראש, מרן, מרן, פשט, פשט, לא חסידות, לא זה, אבל הם מעלימים עיניהם במתכוון מספר מגיד משרים למרן, שם אתה רואה קודש קודשים, זה היה מלאך מרן, רבי יוסף קארו. אז בפרשת בו, הוא כותב ככה, אמר לי המלאך, אני וכל חיילותיי סובבים אותך, ואתה בינינו כמלך בגדוד. ואילו היה ניתן רשות לעין שלך לראות, היית רואה מלוא עיניך לכל צד כולו, מלא חיילים, מלאכים, מלאכים, נבראים, מהבל פיך, כשאתה עוסק בתורה. הוא אומר לו, אתה לומד תורה, אתה מוציא מהפה שלך תורה, מכל אות יוצא מלאכים, נבראים. ומה הם עושים? והם חונים סביבותיך, וסובבים כל חיילותיי, הרי המלאך שהיה בעולם, זה המלאך גדול, כמו רבי יוסף קארו, אז היה לו גם הוא, גדודים גדודים של חיילים, ואתה בתוך כולם, כמלך בגדוד, כשאתה קם ממקומך, מכריזים ואומרים, תנו יקר לדיוקן הקדוש של המלך, שהוא תנא דינן, סברא דינן, חכם דינן, צדיק דינן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משתבח בך, ודברי ששמתי בפיך, כנסת ישראל תטעה, היא פיך. הוא אומר לו, השכינה, אתה יודע איפה היא נמצאת? בתוך הפה שלך. דכתיב, תהי פי השם, דמשפעה לטעתה. ככה הוא אומר לו. ויש על זה, כותב השנה עליו השלום, אומר, יום אחד הייתי, אחרי שנפטר מרן, הייתי יושב, הוא היה דור אחרי מרן. כותב, אני יושב, וערב בחלומי, הוא כותב אפילו את התאריך. ראיתי בחלומי ביום זה וזה, בשעה זו וזו בלילה, ראיתי איזה איש אחד יושב על איזה כיסא גבוה, רם וניסה, פניו, פני מלאך, אי אפשר לראות את הפנים, אש יוצאת ממנו, ומלאכים סביבו צועקים, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. הוא אומר, עכשיו הבנתי מה הגמרא אומרת. אמר רבי יוחנן, עתידים צדיקים שאומרו לפניהם קדוש, כמו שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא. וזה מרן. ולמה? היה לומד תורה בקבע. גם הוא היה עוסק בכל מיני מסחר, מתי? בימים שלישי רביעי. אם ירצה השם נגיע לזה גם, זה דברי רבנו הארי. אז ככה רואים מי שלומד תורה באמת, אבל במסירות נפש, לא יחת מפני שום דבר ולא ידאג לשום עניין. אבא שבשמיים דואג לו כל הזמן ומנהל לו את העניינים. אז כך יוצא שחשוב מאוד. עכשיו, מה עוד חשוב? מי שיכול, אני שוב חוזר, ללמוד שעתיים רצוף. כך כתב גם החזון איש, עליו השלום. שעה אחת רצוף זה עדיין לא. למה? היא לוקח עד שהאדם נכנס ללימוד ומתחיל להבין את הסוגיה שאנחנו לומדים. עכשיו אנחנו לומדים בדיני לימוד תורה. אז עד שזה מתחיל להשפיע, לוקח שעה. יוצא אחרי שעה ודקה, אתה מתחיל להיכנס פנימה. ואם אני מסיים ואומר רבי חנניה, מה עשינו? אז בשעה השנייה רק אתה לומד. אומר, זה קבלה בידינו ורבותינו, שבשעה השנייה מתחיל עצם הלימוד. ולכן אדם צריך להיזהר, ללמוד, גם לעת זקנותו, וגם חס ושלום, אם הוא חולה וחלש, ללמוד שעתיים רצופים, לא משנה ביום, לא משנה בלילה. לכן אדם יזהר בזה מאוד מאוד, גם עליו השלום, רבי בן ציון אבא שאול, זכינו ללמוד אצלו, ככה היה מזהיר אותנו, שאדם, הוא אמר את זה בשם חזון איש, פחות משעתיים רצופות זה לא נקרא לימוד. לכן אדם לפעמים, למשל, יש לילות שבת, אז גם מסיימים את הסעודה, שב, קח חומש, קח מדרש, קח ספר הלכות, או איזה הלכות שמשך השבוע פגשת אותם, והיה לך איתם איזה ספקות, קח, תלמד ותלמד ותלמד, ולא משנה כמה דפים. אמרנו כבר בשם הרב רבי אהרון עזריאל. הוא כתב שהקדוש ברוך הוא מונה שעות ולא מונה דפים. זאת אומרת, אל תסתכל כמה דפים למדתי היום. לא. כמה שעות למדת היום, ועם הבנה, זה הכי חשוב. כמה אדם צריך לדעת שצריך למסור עצמו בשביל לימוד התורה, ללמוד כמו שצריך, עם מסירות נפש. דבר נוסף, יש בזוהר חדש. כתב שאחד הדברים, אני יודע, לפעמים בן אדם רוצה שקט, אז הוא בורח, הולך למקלט, לחדר אטום, אין שם חלונות, זה לא כל כך טוב. בלית ברירה כן, אבל מאוד חשוב שאדם מסתכל לשמיים בלימוד שהוא לומד, שיהיה חלונות. לא סתם הגמרא אמרה, אסור להתפלל בבית הכנסת שאין בו חלונות. שנאמר, וקבין פתיחן לבעיליתה נגד ירושלם. מי זה היה? דניאל. אז כך כתוב, היה לו קבין, קבין זה, בארמית זה חלונות חרקים, והיה מסתכל למעלה. מה העניין? אמר רבי יוסף, מדוע תרגם אונקלוס, ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממללה? נפש חיה. היה מתרגם אונקלוס, רוח חיים. מה זה רוח ממללה, מדברת? מה זה קשור לדיבור? אז הוא אומר, תדע, גם לבהמה יש נפש. אבל הבהמה לא יכולה לדבר. אין, הוא לא מדבר. אפילו תאר לך, הכלב, הגמרא אומרת שהוא כולו לב, והוא קשור עם האדון שלו. האדון מדבר אליו, אומר לו, ארצה, ארצה. אומר לו, קום, קום. בוא, הוא בא. שקט, הוא שותק. אבל לענות הוא לא יודע. הוא יכול לענע בראש, יכול לדע מה, קשקש בזנב. יעשה לך שלום עם היד. מתכם, היה לי פעם איזה שכן משורמם אחד. משהו פלא. הייתה לו כלבה, רגליים קצרות, חצי ארנבת. עם איזה, קראו לה דולי. דולי קראו לה. יום אחד לא פעלת לו יותר, וכל הכניסות והבניינים, מלא בשכונה חרדית. יום הולדת לדולי, כל הילדים מוזמנים, ויהיה הפתעה. אז הלכו ילדים, מאצלי לא הלכו, לא אוהבים כלבים. והיא כלבה, דווקא לא הייתה נובחת על אף אחד, קטנה כזו וזה. אז היא ישבה, קשרו לה כתר, והושיבו אותה בראש השולחן, ושמו תקרובת, בוטנים, ביסלי, ובמבות, ובייגלה, וכל מיני קשקושים, וגם טופי. אחר כך היה צלחת אחת של סוכריות, זה היה ליד דולי. ופתאום, עכשיו כל ילד, תשירו לה שיר, שרו לה שיר, עכשיו כל ילד, הפתעה, מה הפתעה? כל ילד יבוא לדולי, יגיד לדולי מזל טוב, ודולי תיתן לו הפתעה. היה ניגש כל ילד, והיא לוקחת מהצלחת סוכריה ונותנת לילד. זה היה. בסוף יום אחד היא נעלבה, לא יודע, אולי מישהו העלים אותה, אני לא יודע מה היה. וזהו, ישב עליה 7, 30, לא יודע עוד כמה. כן? אז זה מה שהיה. אז מה אני רוצה לומר לך? לא יכולים לדבר. גם טוקי שהוא מדבר, הוא סתם קשקש, הוא מקשקש אחריך. אז לא זה. למה? אמר רבי יצחק, מפני שנבראו מאפר גס שבארץ. החומר שנבראו בעלי החיים הוא לא אותו חומר שאנחנו נבראנו ממנו. זה אחד. ועוד, ולא הולכות בקומה זקופה ולא מביטות ברקיע. זה זוהר חדש, ספר בראשית, דף י"ט. זכור, י"ט גמטריה חווה, שתזכור. והביא לו ראייה שם, מבוכדנצר הרשע. מה היה מבוכדנצר? מבוכדנצר הרשע יום אחד חלם חלום, והוא הלך לדניאל, הוא היה רשע, התכלס, היה 250 מלכים, הוא כבש את הארצות שלהם, הביא את המלאכים, קצץ להם את האצבעות של הידיים והרגניים, זרק אותם סביבו, והיה יושב עם שולחן ענק, 200 איש שרים שלו יושבים, סבא של סדאם חוסיין, סבא של פוטין ואובמה ואסד וסחמתים ונסרדה וכל הג'מעה האלה מחשמה אוכלים איתו, והיו עושים אחר כך בשר על האש וכדומה, ואלה מסכנים רעבים יומיים שלושה לא נכנס אוכל לפיהם, והם רגילים בבשר הזה, ויורצה ריר מהפה שלהם ככה מרוב שהם מתאבים לאכול, והוא אוכל ככה לידם, עושה להם קולות וזורק להם עצמות, ומסתכל איך שכמו כלבים, הם לוקחים את זה, כי לא יכולים, אין להם ידיים, אז זה כפות ידיים וכפות רגליים, חתך להם אותם, והיו אוכלים את זה. והוא במלאכים התחלס, כך כתוב פסוק. ועוד, לא משנה עוד איזה התעללויות, השם יצילנו, היה מתעלל בהם, שלא תחשוב ולא יעלה על הדעת. יום אחד, די, נהיה סוף. ראה חלום, קרא לדניאל, הוא הראש הלשכה שלו, אמר לו, מה זה החלום שחלמתי וזה, אז הוא מספר לו. אומר לו דניאל, שנגזר עליו עוד כמה ימים, הוא יחיה עם חיות השדה. שבע דינין יחלפון עלוי, הוא יחיה עם חיות השדה, עם כל החיות, עם האריות, עם הדובים, עם פרטלס, עם הדוב, עם מי שאתה לא רוצה. הוא יחיה איתם, ויוכל איתם, אבל הוא יוכל עשב, כי הוא לא יודע לאכול בשר כמו שהם רגילים, והוא יחיה איתם, אבל יהיה לו שכל של בן אדם, אז הוא יסבול. וככה היה. אז הפסוק מתאר שיום אחד, אז אמר לו נבוכדנצר לדניאל, טוב, מה עצה להינצל? אמר לו, חטאייך בצדקה פירוק, ועבייך במחן עניין, כלומר חטאיך תפדה בצדקה ואת העוונות שתרחם על עניים. אמר לו, מה אתה מציע? אמר לו, תפתח בית תמחוי במרתף, יש לך מרתף מצוין עם כניסות, ואנשים יבואו וכל יום יבשלו להם כל מיני מאכלים. ככה היה, והיו באים ואוכלים ושותים ונהנים. זה לקח 12 חודש. ככה פסוק אומר. יום אחד זה חזר מהמג'לס, ישב במועצת הביטחון לענייני הלאומי עם כל הכלבים שלו, והיה עצבני, חזר לשם, והלך ישר לבית המחוי, ראה אותם כמו משוגעים, וזה כל אחד אוכל וכל אחד. מה זה פה? התחיל להקים צעקות. מה למופת? מה אוכלים פה בחינם? מה אתם זה? רק התחיל לצעוק, נבהלו כולם, הוא המלך בעצמו בא. מיד הוא הפך לכלב. עכשיו, לא שמו לב שזה מוכנצה. לא יודעים מכל הסיפור. הוא כלב קישטה. נעל שונח, נעל, אין כלב מנהון. יאללה, רוח. הביאו מקלות, הביאו זה, עיקו אותו וגרשו אותו. ברח, ברח, רדפו הרב עוד, שלא יבוא, פחדו, שלא יבוא. למה כלב נורא, איזה שיניים, איזה זה. מלטעות, גרשו אותו, הלך לאן? לג'ונגל של בגדד. הלך לשם וחי עם החיות. והוא כותב, בדניאל כתוב, כל ההיסטוריה שלו. ביומין, ענה נבוכדנצר, אני נבוכדנצר, מנדעה יסוף עליי. עיניי לשמיה נטלית. אומר, אני הרמתי פתאום את העיניים לשמיים, ומנדעה יטוב עליי, השכל חזר לי לראש. למה? ראיתי את השמיים. הוא היה כלב, אז הוא כל הזמן רואה את הרצפה, רואה את תמולו. הוא לא רואה למעלה. אז הוא הסתכל לשמיים, קיבל שכל. אומר הזוהר, ראית? אתה גם, להבדיל, אנחנו בני האדם, שנברנו מחומר טוב, ויש לנו נשמה קדושה, מדי פעם תרים עיניך למרום. אפילו בלילה, תראה את הכוכבים, תראה את הירח, תראה את גרמי השמיים, תסתכל, תקבל קדושה, ותראה, כך כותב רבנו הארי, אני אקרא לכם את לשונו, פרשת ויתחנן בשער המצוות. טוב לאדם לגור בבית שיש בו חלונות פתוחות נגד הרקיע, כדי שבכל עת ורגע יגביע עיניו לשמיים ויביט בנפלאותיו יתברך בבריאת שמיים וארץ. כעניין שאמר דוד המלך עליו השלום, כי ראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. כיוצא בזה אמר במדרש הנעלם, אני מביא את מה שאמרתי לכם על העניין מוחד נצר הרשע שכתוב בו, עיניי לשמיה נטלית ומנדעי יטוב עליי. ועניין זה מחכים האדם ומכניס יראת השם ותארה בליבו אם יתמיד וירגיל עצמו בזה. לכן תראה, ככה היו הסבתות הסקנות שלנו, הסקנות של פעם, הסקנים של פעם, לא יודעים אפילו להתפלל, היו מסתכלים מהשמיים ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, והנה פה, למה אני מדבר איתכם הרבה פה בסמטה הזאת למטה? אני לא יודע אם יש עוד מבני השכונה הוותיקים, מולה ברוך, אתם זוכרים אותו? מישהו זוכר? היה מולה ברוך? שמי?
כן.
הנה, שמי מכיר אותו, נכון? מולה ברוך. קראו לו רבי, נכון? ברוך רבי? היה זקן, עם זקן ארוך, היה קורא כל היום תהילים. ומה היה לו? עם מה הוא היה עובד? נוזוז כבר אתה. עבד. עם מה הוא היה עובד?
סוס.
סוס? טוב שלא אמרת לי אריה. היה לו חמור, נכון? היה לו חמור. והחמור היה קשור לעגלה, והיה עושה הובלות, נכון?
כן.
זוכר אותו?
היה גר
לחול כונן. והיה קורא תהילים, מוריד דמעות, אני זוכר אותו. הייתי ילד רץ אחריו לראות איך קורא תהילים, איזה צדיק. ולא ידע ללמוד מסכן, לא מבין כלום, אבל קורא תהילים עם דמעות, מולה ברוך. באמצע התהילים היה בוכה על הילדים שלו, אני לא אזכיר את שמותיהם. והיה פותח את הכפיים וצועק, ריבונו של עולם, לא תורה, לא עבודה, מה יהיה? הוא צועק בוכה על הילדים שלו. אתה זוכר דבר כזה? טוב מאוד. זה היה עליו השלום. והנה, לא קמים באמצע הלימוד, עכשיו דיברנו על זה. ואתה שם כובע גם מכסות לאלה שאחריך. אז בבקשה, התחשבות. אז זוכר את זה? אז אדם נושא עיניו למרום. ככה היו הדור שעבר. לא ידע ללמוד, אבל מה אתה צוחק? נושא עיניו למרום, והיה על ידי נושא עיניו למרום, באמת היה, התפילה שלו הייתה עולה. זה מה שהוא אומר פה. עכשיו הרב יפה ללב כותב גם, שאדם יעדיף, אם יש שני בתי כנסת, אחד עם חלונות, אחד בלי חלונות, ילך בית הכנסת שיש שם חלונות, וכל פעם יגביע עיניו לשמיים ויסתכל לרקיע. אז מותר לפעמים באמצע העמידה אפילו, שהעיניים עצומות, ככה לקבל קצת השראה, פותח רגע את העיניים, מסתכל, רואה את השמיים, אבל לא את הרחוב, יש חלונות לגובה, שם לגובה, הוא רואה את הרקיע, ואז מקבל קדושה, ועל ידי זה, גם בלימוד תורה, על ידי זה זוכה ללמוד תורה כמו שצריך. כן. אז זה על ידי זה מקבל יראה וקדושה. ככה היו הרבה חכמי ישראל, היו מתקשים באיזו סוגיה, לא היה יכול להבין, מסתכל למרום, חושב, חושב, קבל איזה הערה מלמעלה, מתפלל לשם בליבו, ואז חוזר ללימוד שלו. לכן חשוב מאוד. עכשיו אדם לא יזלזל, אם אין לו חברותה, אפילו אחד יושב ועוסק בתורה, ככה אמרה משנה באבות, שכינה איתו. אבל שניים, אם יושבים שניים ללמוד יחד, אבל לא שניים, אחד קורא תהילים, אחד קורא שולחן ערוך, קוראים אותו דבר, שניים ביחד, נכתבים בספר הזיכרונות. ואם הם עשרה, כמו כאן, עכשיו אנחנו עשרה, השכינה באה לפני שאנחנו מגיעים, מקדימה הוא בא. ואחר כך יותר מעשרה, ככל שיותר משתתפים, כך יגדל השבח והכבוד למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לכן אדם תמיד ישתדל ללמוד בצוותא, אבל איפה שלומדים, לא איפה שמקשקשים. וזה משנה באבות, פרק ג' בחלפתה. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם, מניין אפילו חמישה, אגודתו על ארץ יסדה, מניין אפילו שלושה, קרב אל המשפוט, מניין אפילו שניים, אז נדברו איש עד רעיו ויקשב עד רעיו וישמע, ויכתב בספר זיכרון לפניו, ליראה אדוני ולחושבי שמו. ומניין אפילו אחד, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. הנה, זה לא גוזמה מה שלמדנו מקודם, שמי שיושב ולומד תורה קבוע, הקדוש ברוך הוא בעצמו בא ומברך אותו. מה יש יותר מזה? ובתנא דבי אליהו, תראה מה הוא אומר. אומר, עומדת מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת, ריבונו של עולם, כתוב בתורה, האל הגדול, הגיבור והנורא, שהכל יראים ממך. שאתה אמת, ואתה נושא להם פנים לישראל, מה זה נושא להם? פעמים מעביר. לא מוחק את העוונות, דוחה את זה. אומר, תשאיר את זה לשנה הבאה. תשאיר את זה לעוד שנתיים. תן, תעכב את זה. למה אתה נושא פנים? למה גוי כשבא אליך, תישר נותן לו זפתה? יותר ישר מכה אותו. למה לישראל אתה נושא פנים? מה הוא עונה להם? אני נושא להם פנים שנשאו לי הם באבותיהם פנים. קיבלו את תורתי בלב שלם. וכיוון שיש בישראל אגודות אגודות עוסקים בתורה, אני נושא להם פנים. אז תראה, בזכות אלה שיושבים לומדים תורה, אז הוא מרחם על כל עם ישראל. הנה, תגידו לי, כל הניסים והנפלאות של השבועיים האחרונים, ביותר. קדוש ברוך הוא הרג בהם, היכה בהם. מה הם לא ניסו לעשות אחרי זה? מה, כולם פחדו, מי יודע מה הם, איך הם יגיבו? שקט, אלם. ומישראל, ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם. הנה, הרגו את האיראנים, הרגו את הרוסים. מה לא הרגו? אתה יודע שלרוסיה, הם לא מגלים רק. אתה יודע, נהרגו עד עכשיו, במשך, שישה חודשים, אני קראתי דוח, אחד הראה לי, במשך שישה חודשים, לפחות 100 אנשי חיל אוויר רוסי, בסוריה, בסוריה לבד. כמה מטוסים נפלו, כמה הליקופטרים התרסקו, כמה התפוצצו. לא, לא, לא יודעים אם זה ישראל עשתה את זה, או שזה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה. נו, אתה רואה? ושקט, הם מקבלים מכות על ימין ועל שמאל. מי נלחם בהם? קדוש ברוך הוא. זכות מה? זכות זה שישראל באים בבתי הכנסת, בשביל לומדים תורה. אנחנו לומדים תורה, אז הקדוש ברוך הוא שומר עלינו.
לא, אבא.
אה?
אבא בא ללמוד שעתיים ברצף. בוא קם בבית הכנסת מוסאי בן פורת יוסף, תורמי אחד הצהריים יש שיעורים ברצף, כל חצי שעה שעה רב אחר. זה כן. נשאר כשעתיים רצוף.
כל חצי שעה רב אחר, אין בעיה. אם אדם יושב ולומד תורה, לא חייב ללמוד אותו דבר, וכי באותה סוגיה שאנחנו לומדים, אין באמצע נושאים אחרים, זה מורכבת. יש הרבה סוגיות שמורכבות מהרבה חלקים של סוגיות. אין שום בעיה. אדם יושב לומד, אז הוא יושב שעה פלוס. נגיד, גם אם שעה שנייה הוא לא יכול לשבת מלא, אבל לפחות חלק ממנה, חצי שעה מהשעה השנייה, רבע מהשעה השנייה, השתדל קצת יותר שעה, כי בשעה השנייה מתחיל העיקר העבודה, עיקר השכר, עיקר העמל. זה כמה אדם צריך, אבל ללמוד תורה עם שמחה, בחשק, וגם לא ללמוד לבד. תמיד יחד. כי הגמרא אומרת, חרב אל הבדים בנועלו. מי זה בדים? מה זה בדים? בדים זה בד. כמו שכתוב בפסוק, מכנסי בד. מה זה מכנסי בד? המכנסיים... זה שני שרבולים למכנסיים, מבודדים, רגל ימין פה, רגל שמאל פה, ששיוכל ללכת בנחת, מכנסי בד. כמו בכתורת, בד בבד יהיה. מה פירוש? היה מביא נטף, היה מביא שחלת, צורי, ציפורת, כנמון, לא מועין שהביא אותם מעורב, מביא אותם אחד, 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 וקוטש אותם, ואחר כך מערב אותם יחד. אז זה בד, חרב אל הבדים, בר מינן, חרב על שונאיהם של תלמידי החכמים שבבבל, שעוסקים בתורה בד בבד. הגמרא אומרת, אלא עוד, אין השם מתפשים. זה גמרא בסוף ברכות. את דף סמך ג' זה מסיים את מסכת ברכות. אז הוא אומר שם, נעשים טיפשים, שנאמר חרב אל הבדים ונועלו. מה זה נועלו? לא מובן, זה פעם ראשונה יש לנו בפסוק נועלו. אומר כתוב בפסוק נועלו שערי צוען. ברוך הבא הרב, שם שמריך. נועלו שערי צוען, נהיו טיפשים. אז מי שלומד תורה לבד נהיה טיפש. למה? הוא לומד והוא מבין איך שהוא מבין, והוא חושב שהוא מבין, והוא חי בטעות. ואחר כך יש לו שאלות, תשב עם עוד אחד, אז השני יחדד אותך, אחד מחדד את השני בהלכה. לכן טוב ללמוד תורה או מפי רב, או אין לך רב, לא כל רגע הרב מזומן, אז תשב עם חבר, תלמד איתו, תגיד לו כך זה, והוא ייקח איתך. לפעמים הוא טועה, אתה מתקן אותו, לפעמים אתה טועה, אתה מתקן אותו. וככה שלומדים בחברותה, אז כל הזה, מהר"ל כותב על זה בספר נתיבות עולם. הוא כותב שאתה מוציא את עיון שכלך ומוסרו לחברך, וחברך מעיין בשכלו ומוסתן לך. אתה מרוויח כפול, גם את ההבנה שלך, גם את ההבנה שלו. והוא מבין את ההבנה שלו ואת ההבנה שלך. אז תראה איזה רווח יש כאן כשאדם לומד בחברותה, ולהקפיד ללמוד בשם שמיים, לא בשביל לקנטר, וגם לדעת את הפשט, וכמה שימצא חכם גדול יותר, אבל שיהיה חכם נחת רוח. לא הקפדן מלמד, שיוכל לתת לך את ההבנה בהרחבה. ואם אתה נתקלת באיזו שאלה, ואתה לא הבנת, אל תתבייש לשאול. אסור להתבייש. אומר רבי חיים פלאצ'י, דבר ידוע, הגמרא אומרת, שלא ייכנס אדם לאיזה בית ויגיד, אני רעב, תביאו לי לאכול. אפילו בבית שלו. שתוק. אבל אם אתה צמא, מצווה, בחובה, ייכנס להגיד, אתם יכולים לתת לי כוס מים, אני צמא. הוא אומר, למה? הוא אומר, מים זה התורה, נקראת מים. אותו דבר תורה. אני לא מבין משהו. אז הוא הולך לפה, הולך לשם, הולך לשם, עד שמישהו מסביר לו את הלימוד. אבל באוכל אפשר להתקיים ולעוז עוד מעט מישהו אחר רחם עליך, אבל לך לאכול. גם אם הוא לא מקומי, גם אם הוא לא מהעיר. וכן זה הדרך. אז אם כן, כאן רואים מה המעלה שמי שזה. נחזור לפסוק. היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה. למה דווקא יוצא ונכנס? פעמים אפשר באותו בית הכנסת. הוא סיים את הלימוד, עוברים לאיזה שולחן, מקום שלא יפריע לאחרים, יושבים, לומדים שם בצוותא. נאמר, זוכה מקבל פני שכינה, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. איפה זה שם? בעולם האמת הוא יזכה לקבל את פני השם. איזה מעלה זאת. והעריכו בזה, הרמב״ם, הריף, הראש, הרעבד, הריטב"א ועוד ועוד. וכל דרשת הגמרא, על מה שהגמרא אומרת, תלמידי חכמים בעולם הבא, אין להם מנוחה. לוקחים אותם, הישיבה של רבי חמא זכאי, הישיבה של רבי עקיבא. הישיבה של רבי עקיבא, רבי אלעזר הגדול. רבי אלעזר הגדול, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן ערך. וכן על זה הדרך. הוא אומר, וואלה, עוד לא התאקלמתי באיזה מקום, מעבירים אותי. ואיזה דברים, איזה חידושים, איזה אורות. ככה זה. והוא מסכן, שלא למד תורה, נמצא בחוץ. רבי יעקב ברב, הוא שמח את מרן, הוא כותב, תדע, לפי מספר הפעמים שאדם איחר לבית המדרש, כך מוציאים נגדו צו למעלה, מרחיקים אותו מגן עדן. והוא מסכן, רואים אותו שם יושב בחוץ, הוא מבייש להגיד. למה? בית דין קבע, בשעה זו רק הוא ייכנס, רק בשעה זו, אין שם משחקים. אחר אדם צריך כל רגע שיש לו פנוי לעסוק בתורה. אני לא מדבר באדם שהוא טרוד, יש לו הרבה על הראש, הרבה, זה משהו אחר. אבל אדם שהוא פנוי ויש לו את האפשרות, יעשה כמה שיכול בשביל ללמוד וללמוד וללמוד. עוד דבר, ללמוד עדיף, אם יש לו אפשרות, בבית או בבית מדרש, בבית מדרש. אבל בתנאי שלא באים שם אנשים שיפריעו לו וידברו. אם יודע שיפריעו לו, יפטפטו שם, או שלפעמים קר או חם, או אורות לא מספיק וכדומה, אז אתה יכול ללכת למקום אחר. אבל לקטט רגליים, ככה הגמרא אמרה על הפסוק, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. מה פירוש? אומר, אם אתה מקטט רגליך מעיר לעיר וממדינה למדינה, תזכה לראות פני שכינה. זה כמה חשוב שאדם מחטט רגליו ממקום למקום, ללכת ללמוד תורה, כמה המעלה הזאת חשובה. אדם זוכה על ידי זה. אמר לי פעם, אחיו של מרן, לא אגיד מי, נפטר כבר, סיפר לי שמרן שהיה צעיר, הרי הוא היה בן הגדול במשפחה. ואז היה עוני גדול. אז אמרו, מה יהיה? הוא כל היום לומד, 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 לומד. וקם בבוקר, הולך, היו גרים פה בשכונת שמעון הצדיק. זה כאן למטה בשמואל הנביא, באזור יותר של ירדן. משם הם היו גרים. היה הולך ברגל עד העיר העתיקה, פורת יוסף בעיר העתיקה. עכשיו הם עשו זה, מה יהיה איתו? הם מדברים איתו, הוא לא עונה להם. הוא הולך ללמוד. היה הולך ללמוד. יום אחד, מה עשה אחד האחים? פחות, לא פחות ולא יותר. בלילה, איך שהרב חלץ את הנעליים, היה בא הביתה, חולץ נעליים, ויושב, לומד. אחר כך, עייף, הולך לישון. אז מה עשה? לקח את הנעליים שלו, מילה שם בטון. זהו. מילה בטון, זה עכשיו, תוך שעתיים, נהיה אבן קשה, סלע. קם הרב, שם את הרגליים, רואה בטון, טוב. הלך, מצא, חיפש במחסן סמרטוטים, קשר על הרגליים שלו. על רגל ימין, קשר על רגל שמאל, יצא, הלך להתפלל בית הכנסת, משם, מהר, לקח איתו את הסנדוויץ' שלו, את הפרוסת לחם, מה שיש, והלך ברגל. מי היה הולך איתו? חמד ציון אבא שאול, היו שכנים, היה גר פה למטה. ליד דושינסקי היה גר חמד ציון אבא שאול, סמטה קטנה, שם הם היו גרים, היו הולכים יחד, ובדרך לומדים. הוא אומר, בא לישיבה, עד שמישהו רחם עליו, הלך הביא לו מהעיר העתיקה איזה נעלי בית, איזה משהו, פשוט. חזר, התפלאו, ראו שאין עצה ואין תמונה. האיש יושב ללמוד, הוא נברא בשביל ללמוד. זה מי שרוצה ללמוד, לומד. אין הפרעות, לקחו לי את הנעליים, שמו לי ביטון בנעליים, אני יודע מה, וככה משיגים אחר כך כתר של תורה. הנה, אח שלו. עכשיו אומר, גם מי שלא יודע ללמוד ולא יכול להבין תורה, יש מצווה שילך לבית המדרש וישב וישמע, ואפילו הוא לא מבין. מפורש היה, יש מדרש רבה מפורש על הפסוק פרשת עקב, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. לא אמר אם תלמדו, לא אמר אם תבינו את מצוותיי. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי. אמר רבי יהושע, אמר רב נחמן, כל מי שבא לבית הכנסת ושומע דברי תורה זוכה לעתיד לבוא לשבת בין החכמים בגן העדן. תארו לכם איזה מתנה, שנאמר אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. איפה זה תלין? שם יש שינה ארוכה בגן העדן. איפה הוא יושב? תאר לך, יושב אצל רבן חם וזכאי. מה אתה עושה פה? לא יודע, אני הייתי בשיעור, וכל הזמן הרב אמר, רבן חם וזכאי, רבן חם וזכאי. אז הביאו אותי המלאכים לראות מי זה. או רבי שמעון בר יוחאי, או זה, וכן, זה הדרך. אז יושב וזוכה שם. אמר ישעיה הנביא, כלשהו מטה אוזן ושומע דברי תורה, זוכה להיות, לחיות, שנאמר, הטו אוזניכם הולכו אליי, שמעו, הותחי נפשכם. בואו אני אספר לכם סיפור קטן, בזה אני מסיים. עובדה שהיה איתי, הייתי בצהריים יושב עם אבא ללמוד, הייתי עוד ילד. אז הייתי הולך מהישיבה, לא רחוק מבית הכנסת שלו, חוב דוד ילין, הייתי הולך שם ללמוד איתו את הגמרא של אותו יום, לפעמים עוד איזה מפרשים וכו'. והייתה, אז זה היה בסביבות 1:30 בצהריים עד 2:30. זה היה פחות או יותר השעה הקבועה שלנו יום-יום. וזה. מתיים הוא היה עוקב אחריי, כמה אתה לומד, כמה אתה מבין, מה אתה לא מבין. טוב, והייתה, עכשיו בימי החורף, שהימים קצרים, הייתה איזו זקנה אחת גרה באותו רחוב, אבל צנועה, משהו, זה נשים של פעם. הייתה לובשת צ'ל, והייתה לובשת איזה רדיד. היה לה פה גם, לא ראו כלום, היה בפנים, היה כיסוי ראש, על הכיסוי ראש היה כובע קטן, ועל הכובע יורד צ'ל כזה, סוגר לה פה את הצוואר, את בית הצוואר, ויורד יורד עד חצי הגוף. והיא לבושה גלימה, שמלה עד הרצפה. וזו אישה צדקת, שלא יודעת לקרוא אפילו. אבל צנועה צדקת, ופה הידיים שלה, הזרועות שלה, היו סגורות עד הסוף. ניכרתי את המשפחה הזאת, מכיר אותה. קיצור, זו הצדקת הזאת, הייתה באה, עומדת בחלון, ולא מדברת. אז מה היה? עזרת נשים למעלה הייתה נעולה, והמפתח היה אצל אבא. אז הוא היה מסתכל עליי, במבט מספיק, רומז וחי, אני הולך לפתח לה את עזרת נשים. אז הייתי הולך לפתוח, יום אחד, אגיד לכם את האמת, זה כבר עצבן אותי, מה צריך להיות? נאו נושאים לומדים, וזאת האישה הזאת באה לה בדיוק עכשיו, תבואי עוד שעה, מה את עושה? והיא הייתה יושבת שם בעזרת נשים, ומביטה על הכותלים של בית הכנסת ככה, ימינה ושמאלה, ואפילו לא יודעת להתפלל מסכנה. עונה אמן, עונה ברוך הוא ברוך שמו, קדוש, 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 וזהו. אז ככה קמתי קצת לא עם רצון גדול. ואבא, עליו השלום, משלוח חנה. אז טוב, אמר לי, לך, לך, תפתח לה. פתחתי לה את זה, והייתה מברכת אותי וככה, ואני חזרתי. אמר לי, שמע בן ציון, אני יודע מה יש בלבך. אתה חושב, זאת אישה. אתה יושב לומד תורה. והלימוד תורה שכתוב ולימדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם. היא פתורה. והיא לא מבינה כלום. היא יושבת שם ואתה, יש לך ביטול תורה באמצע, באמצע הסוגיה, באמצע להבין, אתה הולך לפתוח לה את עזרת נשים. תדע שהאישה הזאת, כל אישה בישראל, שבאה לעזרת נשים ויושבת שם ולא מפריעה ומקשיבה, יש לה חלק גדול בגן עדן, ולך יש שותפות בגן עדן שלה שם. כי אתה גרמת לה ואתה פתחת לה את העזרת נשים. ותדע, זה זכות גדולה מאוד. כתוב, אשרי יושבי ביתך, עוד היה לא חסר לה. אפילו לא למד, כמו גם אמרה, ישב אדם בית המדרש ולא למד. מה אתה עושה? היא נולדה אישה, ולא לא למדו בבגדד, לא למדו קרוא וכתוב, וטוב שלא למדו. תאמין לי, היה להם חיים הכי מאושרים, והכי שקט, והכי שלווה. וזהו, מאותו יום התחלתי להבין, להסתכל אחרת על החן האדם, ידע שגם מי שלא מבין תורה, גם מי שלא יודע תורה, בא לבית המדרש ויושב שם, עצם הישיבה שם זה מצווה. לכן, כמו שאמרה הגמרא, נרדפה לדעת את השם אלוהינו. לכן, השם מזכה אותנו תמיד לבוא לבית המדרש, ללמוד ולמד, לשמוע ולהבין את התורה כולה. חזקו ואמצו, תודה רבה.